שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י' א' במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף י' עמוד א', 10 שורות מלמטה, ונלמד עד י' א' עמוד ב' במשנה. היום יש לנו כמה סוגיות ארוכות ומורכבות, ובהתאם לזה השיעור יהיה הרבה יותר ארוך מהרגיל, 27 דקות. אני מתנצל על העריכות, אני מקווה שהיא תעזור להבנה. בעזרת השם מחר נחזור למתכונת הרגילה של בין 10 ל-15 דקות. מאז תחילת המסכת דיברנו בעיקר רק על שלושת השורות הראשונות של המשנה, שזה אומר שקורבן שנעשה שלא לשמה, בפסח וחטאת זה פסול לגמרי, בשאר הקורבנות זה כשר, אלא שזה לא עלה לבעלים לשם חובה. זאת דעת רבנן. היום, שזה הדף האחרון של הגמרא על המשנה הזאת, נטפל בעוד שלוש דעות שהובאו במשנה, וזה דעת רבי אליעזר, יוסי בן חוני ושמעון אחי עזריה, לכל אחד מהם נייחד סוגיה בפני עצמה. אז אנחנו מתחילים בסוגיה על רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר שלא רק בפסח וחטאת הקורבן פסול לגמרי, אלא גם בקורבן אשם. והנושא של הסוגיה זה למצוא את המקור לדעת רבי אליעזר, כשתוך כדי הדברים גם נלמד כל מיני דנים בקורבן חטאת ואשם ובעוד קורבנות. אז מאיפה רבי אליעזר למד שגם באשם זה פוסל? אז במשנה רבי אליעזר הביא מקור אחד, בברייתא בגמרא הוא הביא את המקור הזה ועוד שני מקורות, את השניים הראשונים רבי יהושע דחה. אז סך הכל יש לנו שלושה מקורות ללמוד, נתחיל דווקא במקור השני כי לגביו אין דיון, אחרי זה נראה את המקור הראשון והשני שיש בהם גם משהו משותף. אז המקור השני של רבי אליעזר בברייתא נמצא בשורה הראשונה ביוד עמוד ב', ובניגוד למקור הראשון והשלישי שעוד מעט נראה ששם רבי אליעזר לומד את זה מחטאת, כאן במקור השני הוא לומד את זה מפסוק שמדבר על השם עצמו. כתוב לגבי השם, השם הוא, והוא דורש, כמו שגם דרשנו בה' עמוד ב' לגבי חטאת, שהשם הוא בא ללמד שהכוונה לשם השם מעכבת. זה המקור השני, אבל דוחה את זה רבי יהושע, וגם את זה כבר הזכרנו בעבר. באשם אי אפשר לומר שהמילים אשם הוא באות לעכב, כי באשם זה מובא בפסוק שמדבר על הכתרת האימורים, והרי ברור שהכתרת האימורים על המזבח לא מעכבת את הקורבן, אז לא יכול להיות שהמילים אשם הוא באות ללמד שמשהו מעכב, כי אז נצטרך לומר שגם הכתרת האימורים מעכבת. ממילא מכאן אי אפשר ללמוד, אז נשים את המקור השני בצד, ונראה עכשיו את המקור הראשון והשלישי. המשותף לשני המקורות האלו זה ששניהם לומדים את האשם מחטאת. במקור הראשון, שזה גם המשנה שלנו, רבי אליעזר לומד את זה מבניין אב מחטאת, במקור השלישי הוא לומד את זה מהקש. אז אנחנו נתחיל במקור הראשון, שזה בניין אב, ורק לקראת סוף י' עמוד ב' ניגש למקור השלישי, שזה ההקש. אז המקור הראשון כאמור זה מבניין אב, בהתחלה רבי אליעזר מנסה ללמוד בניין אב רק מחטאת, שכמו שחטאת בא לחפר ואם זה לא לשמה זה פסול לגמרי, אז גם השם שזה בא לחפר אם זה לא לשמה זה יהיה פסול לגמרי. הבעיה היא שאומר רבי יהושע שאתה לא יכול ללמוד משם, כי בחטאת יש חומרה שאין באשם. ממילא אומר רבי אליעזר בסדר אז אני אצרף ללימוד גם את פסח, שגם שם זה פסול לגמרי ושם אין את אותה חומרה שאמרת שיש בחטאת. אבל גם על זה אומר רבי יהושע אתה לא יכול ללמוד גם מפסח, כי גם בפסח יש חומרה שאין באשם. אבל אומר רבי אליעזר נכון, אבל אני גם לומד מחטאת ששם אין את החומרה שיש בפסח. אז לסיכום, יוצא שרבי אליעזר עושה בניין אב מחטאת עם צירוף של פסח, ורבי יהושע לא מקבל את זה בגלל החומרות שיש בכל אחד מהם ביחס לאשם. עכשיו, מה הם אותם חומרות? החומרה שיש בחטאת זה שבניגוד לשאר הקורבנות שאת הדם שלהם זורקים על החצי התחתון של המזבח, בחטאת ואגב גם בעולת העוף זורקים את הדם על החצי העליון של המזבח. בחטאת עושים את זה על קרנות המזבח, שזה ממש למעלה, בעולת העוף, רק על החצי העליון. זה החומרה שיש בחטאת ואין באשם וגם לא בפסח. החומרה שיש בפסח ואין באשם וחטאת, זה שפסח בא בזמן קבוע, ואשם וחטאת לא באים בזמן קבוע. עד כאן המקור הראשון, איך שזה מוצג בברייתא, ועכשיו על זה, בערך בשליש העליון של י' עמוד ב', נראה שלוש שאלות. השאלה הראשונה מתייחסת לתגובה של רבי יהושע על הלימוד של רבי אליעזר. רבי אליעזר, כמו שאמרנו, עשה כאן לימוד שנקרא בגמרא הצד השווה, כלומר שהוא למד מהצד השווה של שני מקורות ביחד, מפסח וחטאת. עכשיו, משום מה, רבי יהושע בברייתא לא קיבל את זה, אלא הוא אמר חוזרני חלילה, כלומר כל פעם שתביא לי מקור אני אקשה על אותו מקור ואני לא מוכן לקבל את הצירוף של שני מקורות ביחד. ועל זה עכשיו שואלת הגמרא למה הוא לא מוכן לקבל את הלימוד המשותף? עונה הגמרא כי באמת גם בשניהם ביחד יש חומרה ביחס לאשם ולכן אי אפשר ללמוד מהם. מה החומרה? ששניהם קשורים לקראת, חטאת מחפרת על דבר שזדונו קראת, בפסח מי שמבטל את הפסח חייב קראת, לעומת זאת לאשם אין שום קשר לקראת ולכן אי אפשר ללמוד מפסח וחטאת לאשם. עד כאן השאלה הראשונה לתגובה הסופית של רבי יהושע וענינו. שתי השאלות הבאות מתייחסות לתחייה של רבי יהושע ללימוד מחטאת. כמו שאמרנו, רבי יהושע דחה ואמר שאי אפשר ללמוד מחטאת, כי את הדם של החטאת זורקים על החצי העליון, ואת הדם של האשם זורקים על החצי התחתון. עכשיו, לפרחה הזאת נראה שתי שאלות. שאלה אחת על עוד דחיות שהוא יכל לדחות, ושאלה שנייה על התחייה שהוא באמת השתמש בה. אז כאמור, קודם כל שואלת הגמרא, למה רבי יהושע הביא דווקא את החומרה הזאת, שאת הדם זורקים על החצי העליון, הרי יש עוד ארבעה דברים שיש בחטאת ואין באשם שהוא יכל להביא. עוד רגע נאמר מהם אותם ארבעה דברים, אבל לפני זה נאמר שיש שתי גישות בגמרא איך לענות על השאלה הזאת. הגישה הראשונה לוקחת את השאלה ברצינות, והיא עוברת מקרה מקרה ומסבירה למה זה לא דבר שרבי יהושע יכל להביא כחומרה. הבעיה היא שהגישה הזאת תצליח להסביר רק שלושה מתוך ארבעת הדברים שנביא, ולכן אחרי זה נצטרך ללכת בגישה אחרת, שהיא תהיה שאתה צודק, באמת יש עוד דברים שרבי יהושע יכל להזכיר, אבל לא צריך להזכיר הכל, הוא הזכיר אחד, אבל באמת יש עוד. אלה שתי הגישות בשביל לענות על השאלה הזאת, ועכשיו נראה את ארבעת הדברים שרבי יהושע יכל להזכיר, ונראה את ההסבר של הגמרא, לפי הגישה הראשונה, למה הוא לא הזכיר את השלושה הראשונים. אז הדבר הראשון שיש בחטאת ואין באשם, זה שיש חטאת פעם אחת בשנה, שגם זורקים את הדם שלה בקודש הקודשים, זה ביום כיפור. על זה עונה הגמרא שרבי יהושע לא הביא את זה, כי אנחנו עוסקים בחטאות החיצוניות, אז לא מעניין אותי מה קורה בחטאות הפנימיות. החומרה השנייה שהוא יכל להביא זה שבחטאת יש דין שאם הכניסו את הדם של חטאת חיצונית לתוך ההיכל, זה פוסל את הקורבן. עונה הגמרא שאת זה רבי יהושע לא הביא, כי רבי אלעזר יאמר שגם באשם יש את אותו דין, ממילא זה לא חומרה מיוחדת בחטאת. הדבר השלישי שכבר הזכרנו מקודם זה שחטאת מחפרת על דבר שבזדון חייבים עליו כרת, ואילו אשם לא. על זה עונה הגמרא, הרי יש גם את קורבן עולה ויורד שגם זה נחשב חטאת, וזה מחפר על דברים שהם לא בכרת. ממילא כיוון שגם שם כשזה לא לשמה זה פוסל לגמרי, אז נוכל ללמוד את אשם מזה. והדבר הרביעי והחמישי קשור למספר זריקות הדם שעושים על המזבח. בקורבן חטאת זורקים ארבע זריקות, כלומר זריקה אחת על כל קרן. לעומת זאת בשאר הקורבנות זורקים רק על שתי פינות, לפי רבנן זורקים זריקה אחת על כל פינה, לפי רבי ישמעאל זורקים שתי זריקות על כל פינה, אחת על כל קיר שליד הפינה. בכל אופן אומרת הגמרא, אפילו אם נאמר שרבי אליעזר סובר כמו רבי ישמעאל שגם בשאר הקורבנות יש בעצם ארבע זריקות, עדיין זה חומרה שיש בחטאת על פני שאר הקורבנות שבחטאת זורקים על כל אחת מארבע הפינות, ובשאר הקורבנות גם לרבי ישמעאל זורקים רק על שתי פינות. זאת החומרה הרביעית שהגמרא מביאה, וכאן כאמור לגמרא כבר אין תשובה למה רבי יהושע לא אמר את זה, לכן כאמור עכשיו הגמרא משנה גישה והיא אומרת אתה צודק, באמת יש עוד חומרות שרבי יהושע יכל להזכיר. הראיה שמעבר למה שאמרנו עכשיו לגבי מספר הזריקות, יש גם עוד חומרות שהוא יכל להזכיר, ובכל זאת רבי יהושע בחר להזכיר רק אחד מהם, כי לא צריך להזכיר את כולם. איזה עוד חומרות רבי יהושע יכל להזכיר? חומרה אחת זה שבחטאת זורקים את הדם עם האצבע לעומת שאר הקורבנות שזורקים ישר מהכלי, וחומרה נוספת שבחטאת צריך לשים את הדם על הקרן של המזבח או על החודש של המזבח, מה שאין כאן בשאר הקורבנות, ששם שמים את הדם על הדופן של המזבח. אז כאמור רבי יהושע יכל באמת להזכיר עוד חומרות, אבל הוא בחר להזכיר רק את החומרה שזורקים על החצי העליון של המזבח. אז עד כאן לגבי השאלה על פרחות נוספות שרבי יהושע יכל להשתמש בהם, ועכשיו השאלה האחרונה זה לגבי הפרחה שהוא באמת בפועל להשתמש בה. כזכור רבי יהושע אמר שאי אפשר ללמוד מחטאת לאשם, כי הדם של החטאת נזרק על החצי העליון ושל האשם על החצי התחתון. על זה שואלת הגמרא בשורה השנייה בשורות הרחבות, מי אמר אולי לרבי אליעזר גם הדם של האשם נזרק על החצי העליון, כלומר אולי הוא לומד גם את זה בבניין אב מחטאת. על זה עונה הגמרא שלא יכול להיות שהדם של האשם נזרק על החצי העליון. למה לא? הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד מקל וחומר בעולה, ומקור שני מדיוק בפסוק בחטאת. המקור הראשון אומר, הרי אפילו קורבן עולה, שזה הקורבן ברמה הכי גבוהה, כי עולה כולו קליל להשם, אפילו הוא נזרק על החצי התחתון, אז קל וחומר שגם שאר הקורבנות כולל השם נזרקים על החצי התחתון, אלא אם כן זה כמו חטאת ועולת העוף ששם יש לימוד הפוך מפורש. זה המקור הראשון, אבל את המקור הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת שאי אפשר ללמוד מעולה להשם, כי באשם יש משהו שאין בעולה, וזה הכוח, הכפרה. עכשיו הגמרא מנסה לומר שאולי בכל זאת כן ילמד מעולה ורק נוסיף לזה גם את חטאת העוף, כך שחטאת העוף תחפה על החיסרון של עולה שהיא לא מחפרת, והעולה תחפה על החיסרון של חטאת העוף שהיא לא נחשבת זבח אל העוף, אבל אומרת הגמרא שגם משניהם ביחד אי אפשר ללמוד, כי עדיין באשם יש משהו שאין בשניהם, וזה של האשם יש מחיר מינימלי של 2 שקלים, וממילא אי אפשר ללמוד גם משניהם ביחד לאשם, אז בזה דחינו את המקור הראשון לזה שהאשם נזרק למטה, ונעבור למקור השני. המקור השני מופיע ברבע התחתון של העמוד, וכאמור לומדים את זה מפסוק בחטאת, כתוב הכהן המחטא אותה, המחטא הכוונה לזריקת הדם, ומדייקים מהמילה אותה שדווקא בחטאת יש את הדין הזה של החצי העליון, ובכל שאר הקורבנות זה בחצי התחתון. זה המקור השני לזה שדם האשם הוא למטה, גם את זה ננסה לדחות, אבל הפעם לא נצליח. ניסיון התחייה זה מזה שיש עוד פסוק בחטאת שגם שם כתוב אותה, וזה בפסוק ושחט אותה לחטאת. והרי מהפסוק הזה למדנו שאם זה לא לשמה זה חטאת פסולה לגמרי, אז למה שם רבי אליעזר לא לומד מהמילה אותה שדווקא בחטאת זה פוסל אם זה לא לשמה ובאשם זה לא פוסל? עונה הגמרא, שם לגבי לשמה רבי אליעזר לא דורש כך את המילה אותה, כי הרי ברור לפי כולם ששלא לשמה פוסל לא רק בחטאת אלא גם בפסח. אז ברור שהמילה אותה לא באה לומר שזה דווקא בפסח. לעומת זאת, לגבי זריקת הדם על החצי העליון, כאן הוא כן מדייק שזה דווקא בחטאת ולא בשאר הקורבנות. עכשיו, על זה מיד שואלת הגמרא, הרי גם לגבי זריקת הדם יש עוד קורבן שנזרק למעלה, וזה עולת העוף. אז איך שם אתה כן מדייק מהמילה אותה שזה דווקא בחטאת ולא בשאר? על זה עונה הגמרא שעולת העוף לא מפריעה לדיוק, או כי לא נחשבת זביחה, כי זה עוף, או כי אמנם זורקים את הדם על החצי העליון, אבל עדיין זה לא במקום של החטאת, כי את החטאת זורקים על הקרנות עצמן. אז ממילא כאן כן אפשר לדייק שאותה זה דווקא בחטאת ולא בשאר, וממילא גם לרבי אליעזר השם זה כמו שאר הקורבנות שזורקים אותו על החצי התחתון. בזה סיימנו את שלושת השאלות על הדיון בין רבי יהושע לרבי אליעזר, על המקור הראשון של רבי אליעזר, שהוא רצה ללמוד בבניין אב את האשם מחטאת, ששלא לשמה יהיה פסול לגמרי, אבל כאמור את האפשרות הזאת הכינו, כי החטאת נזרקת למעלה והאשם למטה, ולכן אנחנו עוברים למקור השלישי של רבי אליעזר, שזה לא מבניין אב, אלא מיקש. כאמור, כתוב בפסוק החטאת כאשם, אז יש היקש בין השניים, אז כמו שבחטאת זה פסול, גם באשם זה פסול. זה המקור השלישי שהוא זה שהתקבל, ועכשיו על המקור הזה יהיו לנו שלושה דיונים שמתחילים חמש שורות לפני סוף י' עמוד ב'. הדיון הראשון מוביל אותנו לנושא אחר, והוא מובא כאן פשוט כי גם בנושא הזה רבי אליעזר לומד מהקש בין חטאת לאשם. הנושא הוא דם של קורבן שאמור לזרק על המזבח החיצוני שהכניסו אותו לתוך ההיכל. אז מקודם הזכרנו שבחטאת זה פוסל, לומדים את זה מהפסוק וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד וכולי לא תאכל באש תישרף. וגם הזכרנו שרבי אליעזר סובר שזה לא רק בחטאת אלא גם באשם. עכשיו הגמרא מביאה שרבי עקיבא סובר שזה לא רק בחטאת ואשם אלא בכל הקורבנות. מה המקור של רבי עקיבא? הוא לומד את זה מבכל חטאת, וכל כאן מיותר, זה בא לרבות שזה לא רק בחטאת אלא בכל הקורבנות. בכל אופן זה רק דעת רבי עקיבא, אבל גם חכמים וגם רבי אליעזר סוברים שהפסוק מדבר על חטאת ולא על שאר הקורבנות, אלא שרבי אליעזר לומד מאותו היקש בין חטאת לאשם שזה לא רק בחטאת אלא גם באשם. עכשיו שואלת הגמרא לחכמים למה גם הם לא לומדים מהקש של רבי אליעזר שזה גם לאשם, ועל זה מביאה הגמרא שני מקורות למה לא יכול להיות שגם הדם של אשם שנכנס לתוך ההיכל פוסל את הקורבן. עכשיו נשים לב ששני המקורות שעכשיו נביא מאוד דומים לשני המקורות שבנו ממש לפני דקה, כשהסברנו למה לא יכול להיות שגם את הדם של האשם זורקים על החצי העליון של המזבח. המקור הראשון לזה שהדם של אשם שנכנס להיכל לא פוסל, זה מקל וחומר לעולה, שזה ברמה גבוהה יותר מאשם, וגם שם זה לא פוסל, אז קל וחומר לאשם. אבל את זה דוחה הגמרא כמו מקודם, שאי אפשר ללמוד מעולה לאשם, כי אשם מחפר ועולה לא מחפרת, אז לכן הגמרא מצרפת לעולה את מנחת חוטה שהיא כן מחפרת וגם בה אין את הפסול הזה, אז ביחד אפשר ללמוד לאשם. אבל גם את זה דוחה הגמרא שאי אפשר ללמוד לאשם, כי באשם יש תחומרה של מחיר מינימלי. לכן הגמרא מביאה מקור שני, וזה מדיוק מהפסוק בקורבן חטאת. בפסוק של חטאת כתוב וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד, אז מדייקים דווקא מדמה ולא מהדם של האשם. עד כאן הדיון הראשון לגבי הקש של רבי אליעזר, שרבי אליעזר עושה את הקש הזה גם לגבי הפסול של דם שנכנס להיכל, וחכמים לא עושים את זה. בזה הגענו בערך לשליש העליון של י' א' עמוד א', נדלג לרגע לשליש המרכזי ונקפוץ לשליש התחתון, שורה אחת לפני הנקודותיים בשליש התחתון, בשביל לראות את הדיון השני על ההיקש. הדיון השני על ההיקש של רבי אליעזר הוא מאוד קצר, שורה וחצי, הגמרא שואלת מה רבנן לומדים מההיקש של רבי אליעזר בין אשם לחטאת. עונה הגמרא שלומדים שכמו שעל חטאת צריך לסמוך עם הידיים על ראש הקורבן, אז גם באשם צריך סמיכה. אז אלה היו שני דיונים על ההיקש של רבי אליעזר, הגענו לשליש התחתון של עמוד א', עכשיו נקפוץ חזרה לשליש המרכזי, ונראה עוד דיון אחד לא על ההיקש אלא על עצם המחלוקת לגבי אשם בין רבי אליעזר לבין רבנן. הגמרא מביאה פסוק שמדבר על קורבן מנחה והוא מקיש את המנחה לחטאת ולאשם. כתוב לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. במה מנחה היא כמו חטאת ובמה היא כמו אשם? אז בהתחלה הגמרא מביאה לימוד של רבי שמעון מהקש הזה לחטאת ולאשם, אבל זה מסתדר רק לדעת רבנן ולא לדעת רבי אליעזר. לכן אחרי זה הגמרא מביאה עוד לימוד של רבי שמעון שזה מסתדר גם עם רבנן וגם עם רבי אליעזר, ואת הלימוד הראשון שבנו מרבי שמעון הגמרא אומרת שהוא לא באמת לומד את זה מהקש לחטאת ואשם. שם אלא ממקור אחר. אז מה שני הלימודים של רבי שמעון שהוא לומד מהיקש בין מנחה לבין חטאת ואשם? הלימוד הראשון מתייחס למנחה שנעשתה שלא לשמה, אז כמו שבקורבן חטאת אם עשו אותו שלא לשמה זה פסול לגמרי, אז גם במנחת חוטה, וכמו שבקורבן אשם אם עשו את זה שלא לשמה אז לפי רבנן זה כשר, אלא שזה לא עלה לבעלים לשם חובה, אז כך גם במנחת נדבה. זה הלימוד הראשון מהקש של מנחה לחטאת ואשם, אבל כאמור זה מסתדר רק לרבנן, כי לפי רבי אליעזר גם באשם זה פסול לגמרי. לכן בשביל רבי אליעזר מביאים את הלימוד השני של רבי שמעון מהקש של מנחה לחטאת ואשם, ובהמשך גם אומרים שגם את הלימוד הראשון באמת רבי שמעון לא למד מהקש, אלא הוא למד ממש כתוב לגבי מנחת חוטה, חטאת היא, ומהמילה היא אנחנו לומדים, כמו שגם למדנו לגבי קורבן חטאת, שאם זה נעשה שלא לשמה זה פסול לגמרי, מה שאין כן בשאר המנחות. בכל אופן, מה הלימוד השני של רבי שמעון מהקש של מנחה לחטאת ואשם? הלימוד השני מתייחס לשאלה באיזה יד הכהן צריך להשתמש כשלוקחים את הקומץ שקמצו מהמנחה ומובילים אותו לכיוון המזבח ומקריבים אותו על המזבח. אז אומר רבי שמעון שמהקש לחטאת ואשם, אנחנו לומדים שזה תלוי האם הוא עושה את זה כמו שעושים חטאת או כמו שעושים אשם. כלומר, כשהיו מזים את החטאת, היו משתמשים באצבע, ואז זה דווקא אצבע של יד ימין, אבל כשהיו מזים את הדם של שאר הקורבנות, ביניהם גם האשם, היו מזים את הדם ישר מהכלי, בלי לגעת ביד, והיה אפשר להחזיק את הכלי גם ביד שמאל כשמזים. ממילא אומר רבי שמעון כך, אם אחרי שהוא קמץ את הקומץ מהמנחה, כלומר לקח חלק מהקמח שאותו הוא הולך להקריב על המזבח, אז אם הוא מחזיק את הקומץ ביד והוא רוצה ישר מהיד לשים על המזבח, אז הוא עושה את זה כמו קורבן חטאת, שזה ביד, ואז צריך לעשות את זה ביד ימין. אבל אם הוא קודם שם את הקומץ בכלי והוא הולך עם הכלי למזבח, ואז מהכלי הוא ישים את הקומץ על המזבח, אז כאן, כיוון שהוא משתמש בכלי כמו שעושים באשם ובשאר הקורבנות, אז גם אפשר לעשות את זה כמו באשם ביד שמאל. זה הלימוד שלומד רבי שמעון מהקשל מנחה לקורבן חטאת ולקורבן אשם. עכשיו נעיר בסוגריים שרק לפי רבי שמעון יש לו את הבחירה אם רוצה לשים את הקומץ בכלי שרת או שלא, אבל לפי רבנן חייבים לשים את הקומץ בכלי, כמו שחייבים בקורבן רגיל לקבל את הדם בכלי. בזה הגענו לנקודותיים בשליש התחתון של עמוד א', סיימנו עם הסוגיה של רבי אליעזר והאשם, ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה שדנה בדעה של יוסף בן חוני במשנה. הוא אומר שפסח וחטאת לא רק חמורים בזה שאם עשו אותם לשם קורבן אחר אז הם פסולים לגמרי, אלא גם אם עשו קורבן אחר לשם פסח וחטאת, אותו קורבן גם פסול לגמרי. בסוגריים נער שכשאנחנו אומרים קורבן פסח, הכוונה היא לפסח בזמנו. בכל אופן זה דעת יוסף בן חוני במשנה. בגמרא אומר רבי יוחנן ורבא מסביר אותו כך לפי רבנו תם, שגם רבי אליעזר מסכים עם יוסף בן חוני, אבל רק לגבי קורבן פסח ולא לגבי חטאת. ועכשיו מכאן ועד סוף הסוגיה בשורה התשיעית בעמוד ב' נראה ברייתא ארוכה שבה יש את דעת רבי אליעזר ואת רבי יהושע שחולק עליו, וכל אחד מהם מביא ראיה לשיטתו מקל וחומר ודוחה את הראיה של השני, אבל לפני שנראה את הראיות נחזור שוב על מה ברור לפי כולם ובמה בדיוק המחלוקת. לגבי שאר ימות השנה, כלומר חוץ מערב פסח, בזה אין מחלוקת. ברור לכולם שאם לוקחים קורבן פסח שנשאר ומקריבים אותו בשאר ימות השנה, אז אם עושים אותו לשם פסח אז הוא פסול, אם עושים אותו לשם קורבן אחר אז הוא כשר, ובמקרה הפוך, אם לוקחים בשאר ימות השנה איזשהו קורבן ומקריבים לשם פסח, אז כיוון שפסח בשאר ימות השנה בכלל לא רלוונטי, ממילא לפי כולם המחשבה לא פוסלת. זה לגבי שאר ימות השנה, לגבי הזמן של פסח בערב פסח, גם כאן יש דבר אחד ברור, וזה שאם לוקחים קורבן פסח ומקריבים לשם קורבן אחר, אז הוא נפסל לגמרי. עד כאן מה שברור לפי כולם. המחלוקת היא מה קורה בזמן של פסח אם לוקחים קורבן אחר ומקריבים לשם פסח. אז בזה רבי אליעזר, כמו יוסף בן חוני, אומר שזה פוסל, ורבי יהושע אומר שזה לא פוסל, ובמחלוקת הזאת אנחנו עוסקים עכשיו. נחזור על זה עוד פעם אחת, כי חשוב שזה יישב טוב בראש בשביל ההמשך. בשאר ימות השנה, פסח לשם פסח פסול, אבל פסח לקורבן אחר או קורבן אחר לפסח, כשר. בערב פסח, בזמן של ההקרבה, פסח לקורבן אחר פסול. קורבן אחר לשם פסח, רבי אליעזר פוסל ורבי יהושע מכשיר, ועכשיו נתחיל לראות את הראיות. אז הברייתא מתחילה בראיה של רבי יהושע שגם משוחטים קורבנות אחרים לשם פסח בזמן של פסח, זה לא פוסל אותם. מאיפה הוא לומד את זה? מהיחס בין שני המקרים של פסח לשם פסח. כלומר, פסח לפסח בשאר ימות השנה פסול, אבל בערב פסח זה כשר. עכשיו אפשר להסתכל על ההשוואה הזאת, למה בשאר ימות השנה זה פסול ובערב פסח זה כשר, משתי זוויות. זווית אחת זה דרך הפסח שאליו מכוונים, וזווית שנייה זה דרך הפסח שאותו שוחטים. רבי יהושע אומר שאני מסתכל על הפסח שלו מכוונים את הפסח, ואני רואה שבשאר ימות השנה כשמכוונים פסח לפסח זה פסול ובערב פסח זה כשר, אז אני לומד מכאן שכשמכוונים קורבנות לשם פסח, המצב טוב יותר כשעושים את זה בערב פסח מאשר בשאר ימות השנה. ממילא אומר רבי יהושע, בשאר קורבנות אם מכוונים אותם לערב פסח בשאר ימות השנה זה כשר, אז כל שכן שאם עושים את זה בערב פסח זה יהיה כשר. זה הלימוד של רבי יהושע, אבל דוחה את זה רבי אליעזר, כי הוא מציע שאפשר גם להסתכל מזווית הראייה לא של הפסח שלו מכוונים, אלא של הפסח שאותו עושים. לפי הזווית הזאת, אנחנו נסביר את הדין שפסח לפסח בשאר השנה פסול ובערב פסח כשר, לא בגלל שעדיף לכוון לפסח בערב פסח, אלא כי עדיף לעשות פסח בערב פסח. ממילא אומר רבי אליעזר שלפי זה אפשר לעשות קל וחומר עם תוצאה אבסורדית. אם בשאר השנה כשעושים פסח לשם קורבן אחר זה כשר, אז כל שכן שבערב פסח אם עושים פסח לשם קורבן אחר זה יהיה כשר. והרי ברור שהתוצאה הזאת לא יכולה להיות, כי הרי לפי כולם אם שוחטים פסח בערב פסח לשם קורבן אחר זה פסול לגמרי. זאת התוצאה האבסורדית מהקל וחומר שמציע רבי אליעזר. לכן אומר רבי אליעזר שאי אפשר לעשות קל וחומר מהשוואה של פסח לפסח בשאר ימות השנה לערב פסח, כי זה מביא אותנו לקל וחומר שהוא לא הגיוני. אז זאת הייתה התחייה של רבי אליעזר לקל וחומר של רבי יהושע, ושש שורות מתחתית עמוד א', רבי אליעזר מוסיף על זה ואומר, שאם כבר אתה רוצה ללמוד משהו מפסח בשאר ימות השנה, אז תלמד את העיקרון הבא, שכמו שבפסח בשאר ימות השנה יש את אותו דין אם עשו את הפסח לשם קורבן אחר או עשו קורבן אחר לשם פסח, שבשני המקרים זה כשר, אז אותו דבר צריך להיות גם בפסח בזמנו, שכמו שאם עושים את הפסח בזמנו לקורבן אחר זה פסול, אז גם קורבן אחר שעושים לפסח הוא פסול. אז בינתיים ראינו את המקור של רבי יהושע ואת התחייה של רבי אליעזר. עכשיו, לפני שהברייתא מביאה את המקור של רבי אליעזר, היא קודם כל מביאה קושייה שקשה רבי יהושע על עצם הדעה של רבי אליעזר. הוא מקשה שאם אתה אומר שקורבנות אחרים, למשל שלמים, שנעשו לשם פסח בזמן של פסח נפסלים, אז יוצא מכאן דבר לא הגיוני שלכאורה שלמים חמורים מפסח. למה? כי הרגע אמרנו ששלמים שנעשים בזמן של פסח לפסח נפסלים. ואילו פסח שנעשה לשלמים בזמן של שלמים, כלומר בשאר ימות השנה, הוא לא נפסל. אז האם יכול להיות ששלמים חמורים מפסח? זאת הקושייה של רבי יהושע לדעה של רבי אליעזר, ועכשיו רבי אליעזר לא עונה ישירות על הקושייה, אבל הוא מביא מקור לדעה שלו, ומתוך המקור הזה גם נמצא תשובה על השאלה של רבי יהושע. המקור שלו זה גם מקל וחומר, וזה בנוי על הלכה שכבר למדנו שמותר הפסח הולך לשלמים. כלומר, שאם נשאר לאדם פסח מיותר, למשל שהוא איבד את שלו וקנה חדש ואז מצא את הישן, אז עושים מזה שלמים. עכשיו, מההלכה הזאת יוצא שבעצם פסח הוא סוג של שלמים, ולמרות זאת, אם עושים פסח בזמנו לשם שלמים, הוא פסול לגמרי. ממילא אומר רבי אליעזר, אם פסח שיש לו קשר לשלמים, בכל זאת אם עושים אותו לשם שלמים, הוא פסול, אז כל שכן ששלמים, שאצלם אנחנו לא אומרים שמותר שלמים, באים לשם פסח, ברור שאצלם אם עשו שלמים לשם פסח בזמנו, זה פסול. עכשיו, איך זה עונה לשאלה של רבי יהושע, שלכאורה לפי רבי אליעזר שלמים חמורים מפסח, כי כשהם נעשים לשם פסח הם פסולים, ואילו פסח שנעשה לשם שלמים בזמן של שלמים לא פסול? כנראה שזה עונה על זה כי כאמור רבי אליעזר במקור הזה רצה להראות עד כמה פסח הוא חמור ומנותק לגמרי משאר הקורבנות, וממילא זה ששלמים שנעשים לשם פסח נפסלים, זה לא כי יש חומרה בשלמים, אלא להפך כי יש חומרה בפסח. בכל אופן זה היה המקור של רבי אליעזר, נחזור על זה שוב, אם אותר פסח נעשה שלמים ובכל זאת פסח שנעשה לשם שלמים פסול, כל שכן שבשלמים שמותר שלמים לא נעשים פסח, אז אם כיוונו לשם פסח הם פסולים. עכשיו על המקור של רבי אליעזר מקשה רבי יהושע מחטאת ועולה. הרי גם בקורבן חטאת יש דין שמותר חטאת נהיה עולה, ובכל זאת אם עושים חטאת לשם עולה זה נפסל לגמרי, אז לכאורה גם כאן צריך לעשות את אותו קל וחומר ולומר שבקורבן עולה שהמותר שלו לא בחטאת, כל שכן שאם עושים עולה לשם חטאת זה יהיה פסול. והרי רבי אליעזר לא סובר שאם עושים עולה לשם חטאת זה יהיה פסול, זה רק יוסף בן חוני סובר. אז למה בשלמים ופסח אתה עושה את הקל וחומר הזה ובעולה וחטאת אתה לא עושה את הקל וחומר הזה? על זה עונה רבי אליעזר, אתה לא יכול להשוות בין חטאת לבין פסח, הרי פסח הרבה יותר חמור. בפסח אם שוחטים לאורך כל ימות השנה פסח לפסח אז הוא נפסל. לכן אם עושים שלמים לשם פסח זה מובן שזה ייפסל, אבל אם עושים עולה לשם חטאת זה כבר לא כזה ברור שזה ייפסל. זאת התשובה של רבי אליעזר, אבל התוספות בעמוד ב' מתקשים איך זה עונה על השאלה. הרי השאלה של רבי יהושע הייתה שכמו שאתה עושה קל וחומר שאם פסח לשם שלמים פסול, אז קל וחומר ששלמים לשם פסח פסולים, אז אותו קל וחומר אתה צריך לעשות שאם חטאת לשם עולה פסולה, קל וחומר שעולה לשם חטאת גם פסולה. אז מה זה עוזר לענות שפסח חמור יותר מחטאת? איך זה דוחה את הקל וחומר? אז אנחנו רוצים להציע שמה שרבי אליעזר מתכוון לענות זה כך. הרי הקל וחומר שרבי אליעזר עשה, שאם פסח לשם שלמים נפסל, אז קל וחומר שגם שלמים לשם פסח, זה לא כזה קל וחומר טוב. הרי מי אמר שיש קשר בין זה שאנחנו מחמירים בקורבן פסח עצמו, שאם עושים אותו בכוונה אחרת זה פוסל, לזה שגם נחמיר שאם לא עושים את הקורבן פסח, אלא עושים קורבן אחר, רק שעושים אותו לשם פסח, שגם בזה נחמיר. אז מה אם פסח כלול בשלמים ושלמים לא כלולים בפסח? אולי כל החומרה הזאת זה דין מיוחד בקורבן שאותו עושים, ולא בקורבן אחר שעושים לשמו. ממילא לכאורה קל וחומר לא כזה טוב. אלא שאומר רבי אליעזר, בפסח כבר יש לנו דוגמה שבה כולם מסכימים שכשעושים משהו אחר לשם פסח זה יכול לפסול. איפה אנחנו מוצאים דוגמה כזאת? בפסח בשאר ימות השנה. פסח בשאר ימות השנה מבחינתנו הוא כאילו לא פסח, כי הרי צריך לכוון אותו לשלמים ולא לפסח, ואם כן עשו אותו לשם פסח אז הוא פסול לפי כולם, אז משם אנחנו מקבלים את הבסיס לומר שיש משמעות בפסח לא רק לקורבן שאותו אתה עושה ומשנה, אלא הפסח יכול גם לגרום לחומרה גם כשהוא נמצא בתפקיד של הכוונה. זה בפסח. לעומת זאת בקורבן חטאת אין לנו שום דוגמה לזה שאם עושים איזשהו קורבן לשם פסח זה יכול לפסול. ממילא אומר רבי אליעזר, בפסח שכבר יש דוגמה כזאת, אז אני יכול גם לעשות קל וחומר, שכמו שפסח לשלמים פסול, גם שלמים לשם פסח פסולים. לעומת זאת בחטאת, זה שחטאת לשם עולה פסולה, זה לא אומר שום דבר לגבי זה שגם עולה לשם חטאת תהיה פסולה, כי אין לנו שום בסיס לומר שכשעושים משהו לשם חטאת, גם זה אמור להיות פסול. אז זאת הצעה להסביר את התשובה של רבי אליעזר. בכל אופן, תראו תוספות שהוא אומר שבאמת המקור האמיתי של רבי אליעזר זה לא מהמקור שהוא הביא פה, אלא ממקור אחר שהוא הביא בפסחים בדף סמך ב'. בזה הגענו לנקודתיים בשורה התשיעית בעמוד ב', סיימנו את הסוגיה השנייה, ולמרות שיש פה כמה דברים שעדיין לא פתורים, אנחנו עוברים לסוגיה השלישית. בסיכום נסכם שוב את הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית והאחרונה להיום עוסקת בדעה האחרונה במשנה בדף ב', וזה הדעה של שמעון אחי עזריה. הוא אמר שכשעושים קורבן שלא לשמה, מה שקובע אם זה יהיה פסול או לא, זה אם העלו את זה בדרגה בכוונה או שהורידו בדרגה. מה הכוונה העלו או הורידו? אז הוא הביא לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה שהעלו או הורידו בין קודשים קלים לקודשי קודשים, למשל בין שלמים לבין עולה. דוגמה השנייה זה להיררכיה שיש בתוך העולם של הקודשים הקלים, ששלמים הם יותר קדושים מבכור ומעשר. אז זה דעת שמעון אחי עזריה, ולגבי זה נראה עכשיו שני דיונים קצרים ובזה נסיים. הדיון הראשון זה מה המקור שלו. אומרת הגמרא שהוא לומד את זה מפסוק שבפשט מדבר על תרומה, אבל הוא דורש את זה גם לקורבנות. כתוב, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו להשם. עכשיו אם הפסוק רצה לדבר רק על תרומה, אולי צריך לכתוב את קודשי, מספיק לכתוב אשר ירימו להשם. לכן דורשים שהפסוק מדבר גם על קודשים, כלומר קורבנות, והוא אומר, ולא יחללו את אשר ירימו. כלומר, אם אתה מרים בכוונה, אז אתה לא מחלל, אבל אם אתה מוריד בכוונה, אז אתה כן מחלל. אז זה המקור של שמעון אחי עזריה. אגב, מאותו פסוק גם דורשים את האיסור של אכילת תבל, כי הרי הפסוק יכל לומר אשר הרימו להשם. למה הוא אומר אשר ירימו להשם בלשון עתיד? אלא שזה גם בא ללמד לא לחלל, כלומר לא לאכול תבועה שעוד לא הרימו ממנה את התרומה, כלומר תבועת תבל. אז זה היה הדיון הראשון לגבי המקור. הדיון השני מתחיל בשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', ושם שואל רבי זיירה עד כמה שמעון אחי עזריה חולק על רבנן. בשביל להבין את זה ניקח דוגמה של עולה שעשו לשם שלמים או שלמים שעשו לשם עולה. אז אם הורידו בדרגה, כלומר שעשו עולה לשם שלמים, כאן ברור שיש ביניהם מחלוקת, כי רבנן אומרים שזה קשר ולא מרצה, והוא אומר שזה פסול לגמרי. אבל שואל רבי זיירה אם הוא גם חולק עליהם כשהעלו בדרגה, כלומר שעשו שלמים לשם עולה. רבנן גם שם אומרים שזה קשר ולא מרצה, והשאלה היא אם כששמעון אחי עזריה אמר שזה קשר, הוא התכוון שזה קשר כמו רבנן, כלומר שזה קשר ולא מרצה, או שהוא חולק על רבנן גם לגבי העלייה, והוא סובר שזה קשר לגמרי. אז זאת השאלה של רבי זיירה. הגמרא מנסה לענות מזה ששמעון אחי עזריה בחר להביא דוגמה נוספת של בכור שנסע לשלמים. לכאורה, למה הוא לא מסתפק בדוגמה של קודשים קלים וקודשי קודשים? אלא אולי הוא הביא את הדוגמה הזאת בשביל ללמד שכמו שבבכור המושג של ריצוי או לצאת ידי חובה בכלל לא רלוונטי, כי הרי הבכור זה פשוט בהמה ספציפית קדושה שצריך להקריב אותה, אז אולי כמו ששם המושג ריצוי לא רלוונטי, אולי גם בשלמים שנעשו לשם עולה, שמעון אחי עזריה מתכוון שזה כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. זה הניסיון להוכיח, אבל מיד הוכחה הגמרא שלא בשביל זה הוא הביא את הדוגמה של בכור. אלא באמת כל דוגמה עומדת בפני עצמה, בבכור באמת הריצוי לא רלוונטי, אבל בשלמים זה כן רלוונטי ויכול להיות שזה קשר וכן מרצה. ולמה באמת הוא הביא את הדוגמה של בכור? בשביל ללמד אותנו שלא רק בין קודשים קלים לקודשי קודשים יש היררכיה, אלא גם בתוך העולם של הקודשים הקלים. אז בזה דחינו את הראיה ואין לנו תשובה לשאלה של רבי זיירה אם הוא מתכוון שקשר לגמרי או שקשר ולא מרצה.